כל הלשון, כל התורה, בכל מקום.
אז תרם נתחיל היום בשיעור, אני רוצה מילים קצרות, דברי הספד אחרי מיטתו של הגאון ראש ישיבת ארץ ישראל רבי מרדכי אזרחי, זכר צדיק לברוכה. בשבילי זה אבל יוחיד, משום שהיה מקשר מאוד אישי ומאוד מיוחד בינינו. למרות שהיה מבוגר ממני בשנות דור ויותר, היה לנו קשר מאוד חם ומאוד מיוחד. בא לבקר אצלי בבית לא פעם, ביקרתי אצלו בבית הרבה פעמים, והקשר היה מאוד מיוחד. וכאשר גודל בישראל נפטר בשעת מלחמה, זה מדאיג. משום שרשי כותב בפרשת שלח, היש בעץ עם עין, שכוונה לאדם גדול, אדם כושר שמגן על הדור. וכאשר אנשים גדולים עוזבים אותנו בשעת מלחמה, מצד אחד זה מדאיג וכואב, ומאידך, מועד קודם חוף חסר מדלף, אמרו חזל, שמיסס צדיק מחפרת, כפרה אדומה, כבגדי כהונה, ואני משאר בדמיוני את רבו רחמותכם בקולו הרועם, עומד שם למעלה, ודורש במפגיע. וכשרבו רחמותכם דיבר, כולם הקשיבו. אני משאר שגם למעלה מקשיבים, ואני בטוח שהוא דורש טוב לעמו ודובר שלום. לכל זרוי, שהשם ירחם עלינו. תלמד חוכם שמייס, אומרים חזל, מי ייתנו לנו תמורוסוי, מי ייתנו לנו חליפוסוי. אז ברוך השם, בכל דור אנחנו זוכים לגדולים רבים, כל אחד עם הכישרון המיוחד שלו, עם הגוון המיוחד שלו. אבל יש אנשים שבאמת אין להם תמורה, שיש להם משהו ייחודי. מה היה מיוחד בגאון רבי מרדכי אזרחי? אני חושב, הגשמק שלו בלימוד. אני לא יודע אם גשמק זה יידיש או עברית או אנגלית. לא יודע איזה שפה זה המילה גשמק. אני חושב שזה בכל הלשונות, בכל השפות, משום שאני לא יודע איך מתרגמים את המילה הזו לעברית או לאנגלית. החדווה. ואני תמיד מצטט את רבן יוינה, פרק בייז, משנה י' של מסכת אבות, כותב רבן יוינה, על המשנה, כשאתה עמל, דע לפני מי אתה עמל, כשאתו מסייגע בתורת תשתעשע בה, כי התורה הייתה שעשועיו של הקדוש ברוך הוא, שעשועיו יום יום, והקדוש ברוך הוא נתן לנו תורת שאנו נשתעשע בה. רבו רחמותך השתעשע, והיה לו גשמק ושמחה. להשתשע בסברה פירושו, לומר את זה ישר ולומר את זה הפוך, לומר את זה כך ולומר את זה אחרת. וכשיש לך סוכריה טעימה או גלידה טעימה, מזמן לא אכלתי סוכריות, אני גם לא אוכל הרבה גלידה, אבל אני זוכר, הייתי ילד, אתה לא רוצה שזה ייגמר מהר. אתה מלקק מעט מעט, לאט לאט, אתה לא רוצה שזה ייגמר מהר. להשתשע בספרה, אתה לא רוצה להיפרד מזה. זה כל כך יפה, כל כך מעניין, כל כך... וכל תורתו הייתה בשמחה, בחדווה. אני זוכר פעם הוגיע אליי הביתה, צריך לדבר איתי איזה עניין ציבורי. וכל מי שבקר בביתי יודע שיש כמה וכמה מדרגות בחוץ עד שמגיעים לבית. הוא היה זקן. יצאתי החוצה משם כבוד התורה לקבל את פניו. היה לו קשה לעלות במדרגות, אמרתי לו שראש ישיבה הוא זקן ויושב בישיבה, אמר לי, ראש ישיבה אסור לו להיות זקן. זה האמת, והוא לא היה זקן. הגוף שלו אולי היה חלש, אבל היה צעיר ברוחו, חד קטר, שנון עד למאוד, מסמיד עצום, ופוסק פומה מגיע, שכל רגע למד, ואני חושב שהיה לו קל להתמיד, משום שהוא כל כך נהנה מתלמודו. זה היה החיוס שלו. היה לו חוש הומור מאוד מאוד חד. ושמעתי שפעם הוא ישב בישיבה, למד קצת סחוי שנם, כוס קולה, קר לידו ומקוביות קרח. שאל אותו אחד, כנראה חצוף ראשי, וכך לומדים קצויס? הוא אמר, לא, כך שותים קולה. יש הבדל. לא כך לומדים קצויס, כך שותים קולה. איזה טעם יש לקולה בלי הקצויס? איזה טעם יש לו אלא מה זה בלי הקצויס? איזה טעם יש לדבר כלשהו בלי הקצויס, בלי תלמוד תורה, בלי חדווס השמוע, בלי שעשוע של תוירה. אהבתי את ההברקה הזו, כמה זה מתאים לו. לא ככה לומדים קצויס, כך שותים קולה. אז הוא כל כך נהנה מתלמודו, זה היה בכזה חדווס דשמייצה, כל כך, וזה היה כל כך מיוחד. התדמית הציבורית של רבו רחמות חיה, של עוצמה, של כבוד, של הדר, של מלכוס, אבל הכרתי אותו אישית. הוא היה האיש החביב ביותר שהכרתי, צנוע, ענוותן, בעל מידות, האיר פנים לכל ילד. ואני זוכר כשישבתי שיבו, אחרי פטירת אשתי, הוא ישב אצלי בבית ובכה עימי. זה נגע מאוד לליבי. אנחנו לא קרובי משפחה, אבל כל כך הרגיש בצערי. הפעם האחרונה שנרגשתי איתו היה לפני מספר חודשים כשאשתו נפטרה. ובאתי בבוקר הראשון, הייתי שם לבד, אף אחד לא היה שם מלבדי, והוא ובני המשפחה שלו. ישבנו שעה ארוכה. סיפר לי באורגה בגעגועים על אשתו, וזה גם מאוד נגע לליבי כשאתה פוגש גדולי ישראל ורואה את הפן האנושי שלהם. נתן לי את הספר שכתבה הרבנית על המשגיח, על אבא שלה, על רמי החודש, המשגיח הגדול. אז היה אדם רגיש מאוד, וזה הזכיר לי את איגרס בקיב האגר. ובקיב האגר בעיניי היה גדול האחרונים, ענק שבענקים. ובאיגרס בקיב האגר יש איגרת אחת שאני קורא מדי פעם, כי זה כל כך מרגש אותי, איגרת קופטט. שהוא כותב לשני תלמידים, רב דוד ורב מנדל, שהיו דיינים בעיר ליסה. והציעו לו שידוך כמה חודשים, או זמן קצר אחרי פטירת אשתו, והוא כותב במרירות, איך אתם מעיזים להציע לי שידוך זמן כל כך קצר אחרי פטירת אשתי, כאשר אני ממען להינחם וליבי שבור. יחד גידלנו את ילדינו, יחד הובלנו אותם תחת חופתם. הוא כותב שם הרבה פעמים, התווכחנו עד אחרי חוצות לילה בענייני יראת שמיים, כנראה שהייתה אישה משכלת. והוא כותב מכתב כל כך אנושי, כל כך מרגש. ומדי פעם אני קורא את האיגרת הזאת, כי היא מאוד נוגעת לליבי, וזה הזיכרון האחרון שלי עם רבו רחמות חי, כשישבתי אצלו אחרי פטירת אשתו. אז ניתן לומר עליו, מיית לנו תמורוסו, היה לו איזשהו פן מיוחד שהיה מיוחד גם בין גדולי ראשי הישיבות. שמחת התורה שלו, וההתמדה העצומה שלו, הוא אמר, שיב אסור לו להיות זקן, משום שהוא מלמד תלמידים צעירים. איך זקן יכול ללמד צעירים? ללמד צעירים, להלהיב אותם, אתה צריך להיות צעיר. הוא היה צעיר, צעיר ברוחו עד יומו האחרון. אפילו בחודשים האחרונים, כאשר הוא סבל ייסורים קשים, אבל הדרת הפנים לא עזבה אותו, והחיוך המיוחד שלו, ושימי לציושר, בימים הקשים האלה, שימי לציושר שם למעלה, כאשר הוא קרוב יותר לקדוש ברוך הוא בגן עדן, ושנשמע רק בשורות טובות. אז בפרשת השבוע, אברהם אבינו אומר, ואנוכי עופר ואפר, סויטה דף יוד זין, כתוב בגמרא, בזכות שאמר אברהם אבינו, מחות והצורך נעל, זכו בניו לשתי מצוות, רצועה של תפילין וחוטים של ציצית, בשעה, בזכות שאמר אברהם אבינו, אנוכי עופר ואפר, זכו לבניו לשתי מצוות, לפר סויטו ולאפר פורו. אז החלק הראשון של השיעור של היום זה מחות והצורך נעל, שבוע שעבר, חלק השני, ואנוכי עופר ואפר. לפני מספר שבועות פורסם בשמי פסק, שבתקופה הזו מותר לעשות ציציות גם על ידי בנות וגם על ידי קטנים. ורבים דרשו לדעת על מה ביססתי את הפסק המחודש הזה, מה הרקע לפסק ואיך הגעתי למסקנה הזו. והיום מחות עד שרוך נעל, דרשו חז"ל, ציצס ותפילין. והנושא שלנו היום, הדמיון בין ציצס לתפילין. האם מותר לנשים לעשות ציציות? פלפול גדול ומחלוקת בין הראשונים. במנוחס מבייז ומבייז דרשו חז"ל. דבר אל בני יסור ועשו לי ציצס, יסור כשרים לעשות ציצס, גויים פסולים לעשות ציציות. משום שבפסוק כתוב דבר על בני ישראל ועשו לי ציצס, בני ישראל עושים ולא נוכרים. כותבים התוספות שם במקום. מכאן יש להוכיח שנשים כשרות לעשות ציציות, שהרי חז"ל לא מייתו אלה גויים, ולא מצינו בגמרא שמייתו נשים מעשיית ציציות, ולכן התוספות מדייקים שם שנשים כשרות לעשיות ציציות. לא כשיטת רבנו תם, ורבנו תם מובא בתוספות פעמיים בש"ס, מנוחס מבייז ומדבייז וגיטין מ"ה ומדבייז, כי בשתי המקורות האלה דרשו חז"ל לגבי מצוות תפילין, וקשרתם וחשפתם, כל שישנה בקשירה ישנה בכסיבה, כל שאינה בקשירה אינה בכסיבה. ומכאן שמי שמרו מחויב בלבישת, בקשירת תפילין, איננו קשה לכתיבת תפילין, ולכן נשים שאינן מצוות במצוות תפילין פסולות לכתיבת תפילין. בגמרא לא מצינו דרשה הזו אלא לגבי תפילין. רבני תם סבור, הוא הדין לגבי ציצס, הוא הדין לגבי לולב. כל מצווה שאישה פטורה ממנה היא גם פסולה להכין את החפץ את המצווה. והדרשה שדרשו חזר לגבי תפילין, כל שאין בקשיר אין בכסיבה, תקיפה גם לגבי ציצס, כל שאינו בלבישה, איננו בעשייה, ולכן נשים לא יכולות לעשות ציציות. והתוספות דוחים את שתסבנו אותם מן הגמרא במנוחס מבייז. אם חז"ל לא ממעטים אל הגויים, ולא מצינו בדברי הגמרא שמעטו נשים, ראיה שנשים כשרות. עוד מביא את תוספות ראיה נגד רבנו תם, מסוכת גנבך. להדיה כתוב בסוכת דף ט' שנשים כשרות לבנות סוכה ולשחך את הסוכה. הרי נשים פטורות מסוכה, כשם שפורות פטורות מן התפילין ומן הציצס, ויאף על פי כן הסוכה כשרה. הוא עדין לגבי ציצס. התוספות וגם הראש דוחים את שתסבנותם מן הראיות שציינתי. אבל אמיתו של דבר, יש שתי טעמים נוספים שמצינו בדברי רבנו ראשונים לפסול נשים מעשיית ציציות. הרמב״ם, פרק א' מהלכס ציצס, הלוך י' ד', הרמב״ם מביא את ההלכה שגויים פסולים לעשות ציציות. הרמב״ם לא פוסל את הנשים, הגוס ממוניוס, שם בדברי הרמב״ם כותב שמרם רוטנבורג היה סבור שנשים אין להם לקשור או לעשות ציציות, משום בני ישראל ממעט גם בני ישראל, וזה חידוש גדול. כך מביא הגוס ממוניוס ממרם מרוטנבורג. עוד אחד מתלמידי מהר"ם היה המרדכי, וגם המרדכי מביא את שיטת רבו, מהר"ם מרוטנבורג. מרדכי הלוך הסקטה עליס הלכסיצס תף תף קוף מם תת. אבל המרדכי כותב הסבר אחר בשיטת מהר"ם מרוטנבורג, כל הפוסל מן הדובר איננו מוציא אחרים ידי חובתן. איפה מוצאים את הכלל הזה? כל הפוסל, כל הפוטור מן הדובר איננו מוציא אחרים ידי חובתם. זה המושג שרחם מוצאים רק כאשר אדם בא להוציא אחרים ידי חובתם במצוות שבדיבור. נשים ספק הם חייבות בבכס המוזן דאולי, זה כתוב בברוכס דווחוף, לא יכולים להוציא את האנשים. משנה במגילה, מי שפטור ממקרה מגילה, חרש שייטה וקוטן לא יכול להוציא מי שחייב. אבל כאן לא מדובר בלהוציא אחרים ידי חובתן, אלא בהכשרת החפצה דמצווה, בעשיית הציציות. מה זה קשור לכלל כל הפוטמן הדובר אינו מוציא אחרים ידי חובתם? אולי הספר החשוב ביותר שחובר על המורדכי, כמה מסכתות מסדר מועד, זה ביו מורדכי לרב מורדכי בנט. והוא תמיה על הטעם הזה שכותב המורדכי בשם הרב רוטנבורג. ולכן הוא כותב בהכרח שזה רק לכתחילה, הוא בוודאי לא פוסל בדיעבד. ואכן המורדכי כותב שזה רק לכתחילה, אבל בדיעבד ודאי שנשים כשרות. הרי לן שלושה טעמים לפסול נשים מעשיית הציציות, רבינו טעם. כל שישנו בלבי שישנו בעשייה, כל שאיננו בלבישה איננו בעשייה, כמו שדשו חזל אגבי תפילין. הגוס ממוניאס בשם המורדכי בני ישראל בא למעט גם בנויס ישראל, והמורדכי בשם הרמר רוטנבורג, כל הפרוטמן הדבר איננו מוציא אחרים ידי חובתן. המורדכי כותב להדיה שזה רק לכתחילה, אבל בוודאי שהציציות כשרות בדיעבד. נחלקו שוכן אורך והרמו בסמן י' סעיף א', המחבר פוסק כמו התויסס והראש שדחות שתסבר אותם, והשוכן אורך כותב להדיה שנשים כשרות לעשיית ציציות. כותב הרמו, יש מחמירים וטוב לנהוג כדבריהם ולהחמיר שנשים לא תעשנה ציציות. הרמו כותב להדיה שבדיעבד ודאי שציציות כשרים רק לכתחילה, כדאי לנהוג כדעת המחמירים. המקור של דברי הרמו בדרך המוישה, בדרך המוישה לא מצטט את רבנו תם, רק את הרם רוטנבורג כפי שמובא בספרי תלמידיו. אגב, סתם ידיעה היסטורית חשובה, גם הגויס ממוניאס וגם המורדכי היו תלמידיו שמר הרם רוטנבורג, שניהם נרצחו על ידי הצלבנים, שניהם נרצחו בפוגרומים, ואז הראש ברח מגרמניה, והוא ברח לספרד לטולדו, מה שבספרי הקדמונים זה טולטולה, היום זה טולדו, והראש נאלץ לברוח על נפשו. מרם רוטנבורג ישב 7 שנים בכלא, והוא נפטר לבית עולמו בכלא, ושלמו כסף רב לבדות את גופו כדי להביא אותו לקבי ישראל. אז שני תלמידיו שמרם רוטנבורג, ששניהם מתו על קידוש השם, מצטטים הלכה בשמו כל אחד בהסבר אחר. המורדכי מצד אחד, והגוס ממוניאס מצד אחר. הרמו מחמיר, הרמו כותב להדיה שבדיעבד ודיעבד ודאי כשר, אלא לכתחילה ראוי שנשים לא יעשו ציציות. ומכיוון שכלל גדול בידינו, הכלל הזה מופיע בתורס חטוס של הרמו סימן ת' זין, התז בירודי הסימן צדק א', כל שעה שדחק כדיעבד דמי, ולכן בשעה הדחק אנחנו מקלים בכל דבר שהוא כשר בדיעבד. שוב, שבס יעקב חלק גם סמקוף י' כותב ששעת חק עדיף מאשר בדיעבד, והוא מוכיח את זה מכמה ראיות. ולכן הייתי סבור, מכיוון שתכף אחרי סמכסטואל היה ביקוש עצום לציציות, ומאות אלפי חיילים, אלה מספרים ששמעתי אז, אולי זה קצת מוגזם, רצו ללבוש ציציות כאשר הם נכנסים לקרב, וחשבו שעוד יום יום נכנסים הכוחות לעזה לקרב, היה ביקוש אדיר, ולכן פסקתי, מכיוון שבדיעבד לכולי על מקשר, לדעת השכן אורך אפילו לכתחילה מותר שנשים תקשורן הציציות, הרמו מחמיר רק לכתחילה, ואורך השולחון סיב זיין שם בסמן י' כותב שדברי הרמו הם חומרה בעלמה, כך מתנסח אורך השולחון, ומכיוון שזה רק חומרה שלכתחילה, הייתי סבור שמכיוון שמדובר בשעת רק שאין למעלה ממנו, כאשר אלפי חיילים רוצים לרבוש ציציות לקיים מצווה חביבה זו, ושיהיה להם גם לשמירה ולסגולה, פסקתי שלעת כזאת מותר לקשור ציציות גם על ידי בנות. עוד פסקתי שאפשר גם להשיג ילדים קטנים בעבודה הזו. וזה מביא אותנו לשאלה נוספת. מה הדין של ציציות שנעשים על ידי קטנים? וכאן יש שתי שאלות שונות. לגבי נשים אמרתי שלוש סוגיות, לגבי קטנים שתי סוגיות. כותב בוגר אברום, סעיף קוטן ג' בסימן י' ד', כאשר הרמו כותב שלכתחילה יש להחמיר לא לקשור ציציות על ידי נשים, כותב מגרום שדין קטן כדין אישה, עין לקמון סימן למתת. מה כתוב בסימן למתת? כל שאינוי בקשירה, אינוי בקסיבה. ולכן גם נשים וגם קטנים פסולים לכתוב פרשיות של תפילין. כותב מגרום בסימן למתת, מוכח שדין קטן כדין אישה, רבים האחרונים שתמאים על המוגן אברום. בראשם, אוי לסתומיד, ארץ השחיים של המלבים, עוד לפני המלבים הפרים הגודים, והביע הלוכה במשנה ברורה. מה זה קשור לסימן למתת? סימן למתת זה כל שאינוי בקשירה, כל שאינוי בקשירה, אינוי בקסיבה. זה על פסול בדיעבד. מי שלא חייב בלבישת תפילין, פסול לכתיבת תפילין. ושית הסבן אותם הוא הדין בציסס. אבל הרמו לא חושש לשית הסבן אותם. ובדרך כמו שכתוב להדיה, למה הוא מחמיר משום שיטת מרמה רוטנבורג? אף אחד לא חושש לרבן אותם, ובוודאי לא הרמו. כי גדוי לאשכנז חלקו על רבן אותם בראשם הראש. והרמו תמיד הולך בעקבות הטויסס והראש שדחו את שית הסבן אותם. הרמו חושש רק למרמה רוטנבורג שהיה מגדולי האשכנזים. הוא לא חושש לראשית הסבן אותם, ולכן בלחסיצס הוא פוסק להדיה שבדיעבד כשר, ורק לכתחילה יש להחמיר, ולכן לגבי כל שישנוי וכל שאינוי דין קוטן כדין אישה, כי קוטן פטור מן הציצס והוא פטור מן התפילן, אבל לגבי הדין שבני ישראל, שבא למעט בני ישראל, ודאי שקוטן הוא בני ישראל לכל דבר, והפסוק הזה לא ממעט את הקטנים, ולגבי הדירה של כל הפוטום על הדובו, אינוי מוציא אחרים ידי חובתן, זה ודאי רק דין של ליחה תחילה. כותב אבי הלוכה, וכך כותב הפרים הגודם לפניו, אף על פי שדברי המוגן אברום תמועים, אבל הפרים הגודם בכל זאת כותב, יש לך מי לך תחילה כשית הספרים הגודם, כך כותב גם הנסיבס בספר שלו על אורח חיים, דרך החיים, ולכן גם הם שברורים, אף על פי שהוא תמה למוגן אברום, שהוא למד הלכה הזו מסימן למתת, שם מדובר בדרשה כל שאינוי. זה, בדין הזה, קוטן דינו כאישו, אבל לא בחומרס מרמה רוטנבורג, שאין דין קוטן כדין אישה, אף על פי כן, כותב אבי הלוכה, לכתחילה נכון שגם קטנים לא יקשרו ציצית. אבל קוטן ודאי לא חמור יותר מאישה. ומאישה אנחנו מקלים קל וחומר בקוטון. אבל בקטנים בציצס יש בעיה נוספת, והבעיה הנוספת זה לשמה. ובכל דין שצריך כוונה לשמה, קטנים פסולים. המקור העיקרי זה משנה במסכת גיטין, חרש עת וקוטן פסולים לכתיבת הגט. ולמה גוטן לא יכול לכתוב את הגט? כי הוא לא כותב לשמה. כך גם במצס מצווה. קוטן לא יכול לעשות מצות כי הוא לא מכוון לשמה, וכך גם בציציס. אבל אם באנו לדון רק מכוח הבעיה של לשמה של כוונה, מועילה גודל עומד על גבוב. מה זה גודל עומד על גבוב? כותב אבי הלוכה בסימן י' א' סעיף קוטן בייס, והוא מצטט את תשובס מישכן אויס ינקוי. מישכן אויס ינקוי זה רב ינקוי מקרלין, היה מגדולי תלמידיו של רב חיים מוולוז'ין, ובשובס מישכן אויס ינקוי סימחוף ערף לגבי עשיית ציצית, הוא כותב, שגודל עומד על גבוב לא מספיק כאשר הקטנים מתחילים לעבוד בציצס, לומר להם, ילדים צריך לכוון לשמו, צריך לעמוד עליהם תדיר, ולהזכיר להם מדי פעם שיכוונו לשמה. מי שהיה בשעת אפיית מצות, המשגיח מסתובב, והוא כל הזמן מכריז לשי מצס מצווה, וכל האנשים שעובדים במצס מצווה, גם הם מדי פעם אומרים בפיהם לשי מצס מצווה, כותב משכן אויס ינקוי. זה גודל עומד על גבוב. גודל עומד על גבוב לא אומרים על דעת ראשונה הוא עושה. לא מספיק בתחילת היום להודיע לקטנים, צריך לכוון לשמה, צריך גודל עומד על גבוב, שיזכיר להם את הדיו. ומכיוון שקשה להגדיר בדיוק את הגדר, מה זה נקרא להזכיר להם את הדיר בכל פעם, כמה, תוך כדי דיבר, שיר, עיכול, לא יודע, לא יודע בדיוק כמה צריך להזכיר, ולכן העדפתי בשעה שחק לעשות על ידי בנות גדולים מאשר על ידי קטרים. אף על פי שבלומדס לחוירה קוטן עדיף מאישה, אבל בגלל הבעיה של גודל אומר על גביו, ובגלל שחששתי שאולי, מי יכול להיות אחראי שבכל מקום שילדים יתקשו את הציצס, יהיה גודל אומר על גביו, ויעמוד שם כל הזמן, ויזכיר להם, ולכן כתבתי עדיף בנות מאשר קטנים, וגם זאת התניתי, מכיוון שקשר אליון מן התוירה, ורק הקשר הראשון מעכב בדיעבד בציצס, ששני הקשרים הראשונים לעולם יעשו על ידי גודל, ורק אחר כך אחרים יעסקו בקשרים האחרים. אז זה מה שכתבתי לפני שבועיים בצוק העיתים. אבל מאז הודעתי לכל אלה שעוסקים בפרויקט הזה, שצריך להחזיר הודר דינה ולהחזיר את הדין לעיקרו. בכל התקופה הזאת, זה שלושה שבועות, אני עסוק יומם ולילה, לא רק לתת חיזוק ליחידים, למשפחות, לקהילות בארץ ובחוץ לארץ, אלא גם בפסיקה הלכתית. וכמו בתקופת הקורונה, כאשר פרצה אפידמיה, מגיפה, התעסקנו בשאלות שלא שרו מבותינו, שבימים כתיקונם אף אחד לא מלא על הדעת את השאלות האלה, כך גם עכשיו בתקופת המלחמה. ואני עוסק הרבה בפסיקה, גם בתחומים עצובים, של זיהוי חללים, דיני קבורה, דיני אבילות, דיני ענינות, אבל בעיקר ברכות שבת, כאשר מתעוררות כל כך הרבה שאלות, מהם הגבולות של פיקוח נפש, הגבולות של מלחמה, ומצד אחד אני מוצא את עצמי במקום שצריך להקל, וכוח דהתרה בכל הנוגע לספק וספק ספקה של פיקוח נפש של ביטחון המדינה, אבל יותר מזה אני מוטרד, שלא יפרצו גדרות עולם ולא נפזר קולס, שאחר כך נצטער ולא נחזיר, לא נוכל להחזיר עטרה ליושנה. וכותב רבי עקיבא איגר לפני 200 שנה, כאשר הייתה בהתפרצות של מגפת החולרה, ורבי עקיבא איגר עסק הרבה, ובספר שלי על מגפת הקורונה ציטטתי רבות מדברי רבי עקיבא איגר שעסק במחלת החולרה לפני 200 שנה. ורבי עקיבא איגר מגיע חשש, הוא מביע חשש, הרבה הערכות שאנחנו מקילים בשעת המגיפה וחוששני, הוא כותב, שכאשר תעבור המגיפה, האם נוכל להחזיר עטרה ליושנה ולהחזיר את המצב לקדמותו ומן הגבויסנו בידינו. ולכן, לפני שלושה שבועות היה לחץ עצום והיה ביקוש לרבבות זוגות של ציציות, אפילו יותר מרבבות, מספרים עצומים. ואז הייתי סבור ששעת חק כדיעבד דמי, והתארתי לקשור ציציות על ידי בנות וגם על ידי קטנים. מאז עברו שלושה שבועות, אני חושב שרוב אלה שבקשו ציציות קיבלו, עדיין יש ביקוש גדול, אבל הודעתי לחבורה הזאת שעוסקת בדבר המצווה, שאני חושב שהגיע הזמן לומר עד כאן, ואנחנו מחזירים מנהג אבותינו בידינו והרמו. ויש גם בין הפוסקים הספרדים, כפי שמובא בכף החיים ובבן איש חי בפרשס לך לך, שגם בקהילות ספרד החמירו לשיטת הרמו לא לקשור ציציות על ידי נשים, אף על פי שבית יוסף כותב שמותר לעשות כך לכתחילה. ולכן הודעתי שאני עומד מאחורי הפסק שנתתי, אבל לכתחילה הפסק הזה ניתן לשעת חק, וצריך לדעת מתי הגיע הזמן, ונאמר עד כאן הודור דינה, כי אני מאוד חושש מהרבה פסקים שמפוזרים בתקופות האלה, ומקצתם לא בהכרח נכונים, בעיקר בתחום של שמינס השבס. אז מצד אחד אנחנו צריכים לעמוד על המשמע שלא יפרצו גדרות עולם, ומצד שני למצוא מענה לצורכי הביטחון של עמחו בייס ישראל יושבי ארץ הקודש, ולכל אותם רבבות חיילים שמחרפים את נפשם ביוצם לשדה הקרב. אז עד כאן עסקנו בסוגיה של קשירת ציציות על ידי נושם וקטנם. ליבנתי את הסוגיה ממקורותיה, הסברתי את מה שפסקתי בשעתו, והסברתי גם מדוע אני חושב שהגיע הזמן מכאן ואילך להחזיר את המנהג לקדמותו ולקשור ציציות רק על ידי אנשים גדולים ברי דעת. בספר שלי וגם בקונטרסט השבועי שנמצא על שולחננו יש עוד דיון מרתק בספק של המשנה ברורה, האם קוטן יכול לקשור ציציות בשביל עצמו בעודו קטן? גם אם קוטן פסול לכתחילה לקשור ציציות, ובפרט כשאין גודל אוי מדרגה בו ואפילו בדיעבד, הציציות פסולות, אבל האם בשבילו שכל חיובו מצד חינוך, האם ציצית של קוטן קשרה לפחות לקוטן, או שמה, מכיוון שציציות פסולות לגדול, גם מצווה חינוך לא מתקיים על ידם? וזו שאלה מעניינת שכתבתי עליה בקיצור, הדברים מופיעים בקונטרסט שלפנינו, ואני משאיר את זה לכל מי שירצה להעמיק בסוגיה הזו, שילמד את הסוגיה. אז התחלתי את השיעור בדברי הגמרא בסוטה דף י"ז, אברהם אבינו אמר, מחוד ועד שרוך נעל, ובזכות אמירה זו זכו בניו למצווה תפילין ולמצווה סיצס, וכשהוא אמר, ונוכי אופן ואיפה, זכו בניו למצווה אחרת. ובתקופת המלחמה אני עומד ודורש בעניון דיומה, אנחנו זקוקים להרבה רחמי שמיים, והמלחמה בעיצומה, ואולי אפילו בתחילתה, אין אדם יודע מה יולד יום ומה לצפות. אנחנו מתפללים ומייחלים שהקודש ברוך יהיה בעוזרנו. ודווקא בתפילין ובציציס יש חיזוק עצום בעם ישראל, ואני בטוח שהזכויות עולות לשמיים. אז הזכרתי מקודם, וזה היה תמצית השיעור היום, רבבות רבבות חיילים שלא לבשו ציציות עד עכשיו, התחננו שהם רוצים ציצית בעיקר ביוצאם לשדה הקרב. יש מיזם נוסף שנתתי לו את מלוא תמיכתי. חיילים שמתחייבים להניח תפילין בכל יום, לא כשיוצאים לשדה הקרב, מקבלים זוג תפילין מהודרים שראויים גם לגדול הדור, ויש נדיבי עם שמוכנים לתת לכל חייל שמבטיח להניח תפילין, לא רק בשעת מלחמה, זוג תפילין מהודרות. יותר מ-2,500 חיילים חתמו והתחייבו בכל יום ויום להניח תפילין, וכל אחד מהם קיבל זוג תפילין מהודרות עם מעיל יפה, על המעיל חרוטים האותיות, כי מלוך ויצב הלוך לשמוך ובכל דרוכך. ונתתי ברכה למיזם הזה, וזו זכות עצומה. ואני בטוח שהקודש ברוך היושב במרומים, רואה את ההתעוררות הזאת ורואה את יופיים וטובם של בני ישראל באשר הם, כולם, כולם נשמות קדושות, כולם ילדיו של אלוקינו, כולם קשורים, כל אחד בדרכו שלו, בקודש ברוך הוא, באלוקי ציווי ישראל. ולכן אני סמוך ובטוח, קודש ברוך הוא שומע את כל התפילות, רואה את כל החיזוק. שהחוט ושרוך נעל עולים למעלה, החוט ושרוך נעל של אברהם אבינו, שבזכותו זכינו לתפילין ולציצס וכל הזכויות האלה עולות, לעורר רחמי שמיים שהקודש ברוך הוא ירחם עלינו, וכל החיילים יחזו לביתם לחיים ולשמחה ולשולם, וכל יושבי ארץ קודשנו שלא נדע שוד ושבר, והקודש ברוך הוא ישמור על כולם. אז אברהם אבינו אומר גם ואנוכי עופר ואיפה. ומה המשמעות של עופר ואיפה? תוסף בברכות דף י"ז מפרשים את תפילתו שאחד מאמוראים שסיים את תפילתו כל יום ואמר ונפשי כעופר לכל תהיה. אז הבקשה הזו לפי פשוטו זה ביטוי של מידת הענווה שאדם אומר ונפשי כעופר לכל תהיה, שאדם הוא ענוותן ושפל ברך. אבל התוסף בי"ז זין עומד עליו בברוכס כותבים פירוש נוסף, אפר איננו מקבל כליה, אף ישראל אינם מקבלים כליה. כל דבר בעולם אפשר לשבור, אפשר לנתץ, אפשר לשרוף, אפשר לחלות, מלבד אפר הארץ. כשמתפוצצת פצצת אטום, אפילו קטנה, כמו בהירושימה, כמו בנגסקי, שום דבר לא נשאר. גם פלדה מתעדה, נשרף. שום דבר לא נשאר. אפשר לחלות כל דבר מלבד את אפר הארץ. אף אחד לא יכול לחלות את הפלנטה שלנו. את הארץ אי אפשר לחלות. כותבי מטויסס, ונפשי כאופה לכל תהיה. כשם שאי אפשר לחלות את אפר הארץ, אי אפשר לחלות את עם ישראל. הקדוש ברוך הוא יבטיח כי לא יישא שוכח מפי זרעי, אנחנו עם הנצח. אנחנו היינו פה מראשונה, ואנחנו נהיה פה לאחרונה בסוף הימים, ואי אפשר לחלות את עם ישראל. כי לא יישא שוכח מפי זרעי, ונצח ישראל לא ישקר. והמרשל כותב שם, ואני שמעתי פירוש נוסף, פירוש נחמד, כותב המרשל. מה אפר? הכל דורסים עליה, אבל בסוף היא דורסת על כל דורסיה. אפר יש לו אורך רוח, הוא לא ממהר לשום מקום. 70 שנה כולם דורכים עליה, ואם בגבורו יש מוינם שונו, אבל בסופו של דבר היא בולעת את כולם, והיא תמיד נשארת למעלה. כך כותב המרשל, זה פירוש אחר שאני שמעתי, נפשי כאופה לכל תהיה. כולם דורסים, אף בני ישראל. אנחנו עם נרדף, גוילו אחר גוילו, גולה וסורה. אבל בסופו של דבר, והויסו אח למעלו. קדוש ברוך הוא, יש לו אורך רוח, ואנחנו לא מבינים את דרכיו. אבל זה פירוש נוסף שכותב המרשל. אבל שם בברוכס, התויסס והמרשל רק מפרשים את התפילה ונפשי כאופה לכל תהיה, אבל אברום אבינו אומר ואנוכי אופה ואיפה, ומה הקשר בין אפר לאיפה? וזה מביא אותי לאגדה עממית נוכרית, לא דתית, לא קשור לשום דת, אבל אגדה עממית על הפניקס. פניקס זה עיר הבירה של מדינה בארצות הברית, מדינה בשם אריזונה, ועיר הבירה זה פניקס אריזונה. אז לפי האגדה העממית, הפניקס הוא אוף שחי 1,000 שנה. ובסוף 1,000 שנה היא מגביעה אוף, והיא עפה למעלה, 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 והיא מתקרבת כל כך לשמש, שהיא נשרפת מקרני השמש, הופכת לאפר, ואחר כך היא קמה לתחייה מחדש מתוך האפר. אז מה פתאום אני מספר אגדות שטותיות? כי האגדה הזו מקורה במדרש רבה, בפרשס השבוע, בפרשס וירו, במדרש כתוב שיש אוף ששמו אוף החול. שימו לב, אוף החול. למה אוף החול? אולי היא נבראת מתוך החול. והיא חיה 1,000 שנה, ובסוף 1,000 שנה אש פורצת מכינה, לא כאגדה שאומרת שהיא נשרפת מן השמש, אלא אש פורצת מכינה, והיא נשרפת, ונשאר ממנה רק כביצה, והיא נולדת מחדש לעוד 1,000 שנה, ועוד 1,000 שנה. כך כתוב במדרש, ובני ישראל נמשלו לעוף החול. וכך כתוב ברש"י פעם אחת בכל הש"ס בסנהדרין, קוף עמוד בייז, רש"י מביא את הסיפור הזה על עוף החול. וגם רש"י כותב, עוף החול חי 1,000 שנה. אחר כך היא נשרפת, והיא נולדת לעוד 1,000 שנה. היטלר ימח שמוי וזכרוי. היה בטוח שיש לו את הפתרון הסופי. ואותו רשע דיבר על הרייך בן 1,000 שנה. זה היה הסיסמה שלו. והוא לא יודע את המשמעות של 1,000 שנה. החיים של 1,000 שנה זה שלנו. זה של אוף החול שישראל נמשלו אליו, 1,000 ועוד 1,000 ועוד 1,000 עד קץ הימים. וזה הפתרון הסופי. הפתרון הסופי זה נפשי כאופה לכל תהיה, זה אבולוציה עם גויר. הפתרון הסופי זה שמחס אוילום על ראשם. אז אברום אבינו אומר, אנוכי אופה ואיפה, כמו אוף החול שנוצר מן האפר והופכת לאפר, ומתוך האפר היא נולדת מחדש. אז לפני 80 שנה היה מי שרצה להביא את הפתרון הסופי, וגם אויבינו בנפש שאנחנו נלחמים נגדם עכשיו, המלחמה זה לא על ריבונות ולא על חופש, זה מלחמה נגד הקדוש ברוך הוא ונגד עם ישראל. זה אומה, עם שאומרת לכו ונקחי דמגוי ולא יזוכה שם ישראלוי, ואנחנו בטוחים בקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שמר עלינו נגד כל האויבים וכל הצוררים, שבכל דוי ודוי עומדים עלינו לחלוסינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מיודם. אנחנו צריכים להתחזק, להרבות בתפילה, להרבות בתוירו, להרבות בחוט, להרבות בשרוך נעל, בתפילין ובציציס, ולהרבות בזכויות, והקדוש ברוך הוא ירחם עלינו. ואנחנו בטוחים בקדוש ברוך הוא. מורי ורבי, הרב הקדוש מצאנז היה אומר בדרך בדיחותה, אנשים רגילים לומר בכזה נבח דיקטון, בכזה טון של נבח, אין לנו להישוען אלו על אבינו שבשמיים. כאילו נבח, אין לנו על אף אחד להישען, רק על אבינו שבשמיים. הרב מצאנז אמר, כשאנחנו סומכים על אבינו שבשמיים, אנחנו לא צריכים אף אחד אחר. וכל אחד אחר מיותר לחלוטין. יש לנו לסמוך על אבינו שבשמיים, והוא לא משענת קנה רצית. הוא לא משענת קנה רוצץ, הוא משענת ברזל. ואנחנו נשענים על אבינו שבשמיים, ואנחנו בטוחים כאשר אנחנו חוזרים אליו. מרבים בתפילה, עושים את מה שמוטל עלינו, אוהבים זה את זה. עומדים מאוחדים לקודש ברוך הוא, יש לנו לישון על אבינו שבשמיים, ואבינו בשמיים יצילנו כשם שיציל אותנו בכל דור ודור. שהקודש ברוך ירחם עלינו ועל כל יושבי ארץ הקודש, ולא ישמע שוד בשבע, ונזכה בקרוב. שהקודש ברוך ייתן שולם באורץ ושמחס אילום ליושביה, ונזכה לישוע סילומים ולביע סגויל צדק במהרו ויומנו אמן.
עולם שלם של תוכן מחכה לך בכל הלשון, 03-617-1111.